תודה ניצן. אוקיי רבותיי, אני הערב אני רציתי להעביר שיעור רגיל, אבל מישהו אמר לי שאם אני מחליף ליום ראשון אני חייב להעביר על נושא קצת יותר פרובוקטיבי, קצת יותר שיעורר תפיסה. אז החלטתי על נושא שאני לא יצא מפה כל כך בחיים הערב, אבל מה לעשות, ותורה היא וללמדה אני צריך. הנושא של השיעור הערב מתחיל בשיחה שפעם הייתה לי עם ראש הישיבה שלי, לא משנה איזה בבין השתיים רונן, אבל אמרתי לו בין השאר שהייתי בישיבה וקניתי עיתון ביום שישי, והבן אדם בחדר אמר זה לא מתאים לבחור ישיבה לקנות עיתון, ולא משנה מה היה הוויכוח, אמרתי את זה לראש הישיבה. ראש הישיבה בעצם אמר לי שהוא חושב שזה מצווה על כל בחור ישיבה לדעת מה קורה בארץ, כמו שאם אח שלך חולה, אז אתה חייב להתעניין לראות מה קורה עם אח שלך. אז קל וחומר, אם המדינה חולה, צריך לדעת מה קורה ואיך קורה וכו' וכו'. יש עוד דפי מקורות, בבקשה. כן, זה נכון. אבל בוא נגיד באותם זמנים היה קשה לשמוע חדשות בגלל הסתרים בישיבה, אבל הוא גער בי ואני שמח שהוא גער בי, כי הוא החשיב את השאלה שלי שאני השתמשתי בביטוי עיתון לשבת. הוא אומר איזה מין דבר זה עיתון לשבת, זה ממש לא מתאים, זה איסור וזה נורא והיום. וזה בדיוק הנושא של השיעור הערב. במילים אחרות רבותיי, מי שהולך למכולת ביום שישי רואה את כל העיתונים, ובדרך כלל הם יותר מלאים מאשר ביום חמישי, מסיבה פשוטה לא יוצא עיתונים בשבת, כך צריך למלא לפחות מכסה של יומיים. שאני מדבר על כך שיהודים, תודה, יהודים טובים יש להם זמן לקרוא בשבת. ואגב זה לא רק קורה בעולם שנקרא חילוני, זה גם קורה בעולם שנקרא דתי, גם בארץ וגם בעולם. אם יש עיתונים מאוד מאוד הייתי מגדיר אותם חרדים, הם יוצאים ביום שישי הייתי אומר בסגנון אחר, יותר מלא, יותר גדוש, יותר מעובה, עם מגזינים וכל מיני תוספות, ולא כולם עם דפי פרשת שבוע. גם לגבי דפי פרשת שבוע נראה שיש בעיה. אז בעצם השאלה הנשאלת היא, בהנחה שאף אחד לא מחלל שבת בזה שהוא קורא עיתון, דהיינו הוא לא פותח את ויינט על המחשב, אלא הוא קורא את זה עם נייר, האם הבן אדם עובר איסור בשבת בכך שהוא קורא עיתונים, או בכך שהוא קורא דברים שאינם בגדר דברי תורה ממש? אז בוא נראה שבאמת האמת לצערי או לדאבוני היא באמת כך, שבמילים אחרות יש גזירה מאוד מפורשת שמגבילה את החומרים שאנחנו יכולים לקרוא בשבת. בוא נראה. כידוע לכולם, סתם כרקע, מהפסוקים בישעיהו שיש אנשים טובים שאומרים אותם לפני הקידוש בבוקר, אם תשיב משבת רגליך לצאת חבזיך ביום שבת קודשי, הגמרא וחז"ל בכלל למדו כל מיני דברים שקשורים לא כל כך לאיסורים של שבת, אלא הייתי אומר למה שצריך לעשות בשבת, וליתר דיוק מה הצוויון שאמורה להיות לשמירת השבת שלנו. אחד מהם זה המקור הראשון בדף המקורות, ודבר דבר שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. במילים אחרות רבותיי, אתה צריך לדבר בשבת בצורה אחרת מאשר ביום חול. ואני לא צריך הערב לעבור על כל שלל הדברים שלומדים מהמשפט הזה, כולל המשפט הידוע שסליחה זה לא מתאים לשבת אבל. הרי יהודים טובים שאומרים את המשפט הזה, זה לא מתאים לשבת אבל, בעצם מניחים שיש איסור מסוים על מה אנחנו יכולים לדבר בשבת ומה אנחנו לא יכולים לדבר בשבת. במסגרת אותה סוגיה של שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבורך בחול, הגמרא בדף בקור השני מביאה משנה מעניינת ומאירה עליו כך, מונה אדם את אורחותיו ואת פרפורותיו מפיו אבל לא מן הכתב. המשנה אומרת במסכת שבת תפקוף ממחה עמוד ב', שאם אדם הזמין אורחים לשבת והוא כתב על דף נייר מי הם האורחים שהוא מזמין וכמה אוכל הוא הזמין לשבת, כל זה הוא עשה לפני שבת, הוא לא קונה שום דבר בשבת, אומרת המשנה שאדם יכול בעצם להגיד 1, 2, 3, הגיעו האורחים, בוא נגיד קידוש. אבל מה הוא לא יכול לעשות? להסתכל על הנייר ולקרוא מתוך הנייר כמה הוא הזמין לכל אורח ואורח, כמה פופקון, כמה קיגל וכו'. זה הוא לא יכול לעשות. כך אומרת המשנה. הגמרא מנסה שם להבין מה הבעיה. מה הבעיה לקרוא מדף נייר את כמות האורחים שהזמנת לשבת, או את כמות האוכל שהזמנת לשבת? הרי זה כבר הוזמן, זה כבר בבית, אתה לא הולך לקנות את זה, מה הבעיה? והגמרא, כמו שאתם רואים פה בדף המקורות, מציעה שני טעמים מדוע זה אסור. לדעת רב ביבי, שמה ימחוק. אתה מחזיק דף ביד, אתה רואה שם כל מיני דברים שהזמנת, יכול להיות טבע הדברים, שאתה תמחוק מה שלא הגיע, או תמחוק מה שהחלטת לא לשים על השולחן. נגיד, הגיע בדיוק עוגת השוקולד שאתה אוהב, את זה אתה לא רוצה לחלק לאורחים, תשמור לעצמך. אז יש סיכוי מסוים שתמחוק את זה. לכן אומר רב ביבי, מהחשש שתמחק משהו, לא, אפשר להגיד הפוך, מהחשש ש... תוסיף משהו, אל תקרא מן הכתב. יפה, זה דעת רב ביבי. ודרך אגב, רב ביבי מצטרף להמון המון המון גזרות שיש לנו מדרבנן, שמה ימחוק או שמה יכתוב. אולי המפורסם שבהם, אסור להתחתן בשבת. ביום טוב אסור להתחתן, כי לא מערבין שמחה בשמחה. למה אסור להתחתן בשבת? שמה יכתוב כתובה, אותו דבר, שמה יכתוב, וזה קשור לכל קניינים שאסור לעשות בשבת, שמה יכתוב. אסור להשתמש בכסף בשבת, שמה יכתוב. זה מעניין שאנחנו מדברים ברחבי העולם על שמירת שבת, בדרך כלל זה ביטוי נרדף למה? לא בן אדם ש... או בן אדם שלא נוסע, או בן אדם שלא הולך לעבוד בשבת. כן? עכשיו, אם נחשוב על עבודה בשבת, לא נדבר על הנסיעה כרגע, אם אדם הולך ברגל למשרד בשבת, אז בעצם הוא לא כותב. מה האיסור הגדול? שימוש בכסף וכו' וכו', כל זה זה גזירת הרבנן, שמה יכתוב. האיסור להשתמש בכסף זה שמה יכתוב. אז רב ביבי מצטרף לכל הגזירות האלו, וזה מובן. בא הבאי ואומר משהו מעניין. גזירה, שמה יקרא בשטרי הדיוטות. הבאי חולק על רב ביבי ואומר, הגזרה פה זה שמה מהדף נייר הזה עם האורחים הוא יגיע לקרוא בשטרי הדיוטות. אוקיי? אז יש גזרה לא לקרוא מדף שלא קשור לשטרי הדיוטות, שמה תקרא בשטרי הדיוטות. אתם מבינים את הסדר שוב לדעת הבאי?
שעברת שטרי הדיוטות.
יפה. כדי להקדים את המאוחר, בואו תסתכלו בתחתית הדף, בהגדרה של הראש בשם רבינו יונה. הראש מגדיר ששטרי הדיוטות זה בעצם דף החשבון שיוצא מהבנק, או אני יודע מה, פירוט החובות שלך על הכרטיס אשראי. זה שטרי הדיוטות. זה אסור לקרוא בשבת, שמה ימחוק, שמה יכתוב. מי שעובר בצורה נורמלית על דף חשבון יודע שלפעמים הוא כותב הערות. אני אישית עובר על זה במסך של המחשב, אבל מי שעדיין עובר על זה בדף נורמלי, אז יודע שלפעמים אתה מעיר הערות, לפעמים אתה מוסיף משהו, מוחק משהו, וזה האיסור, זה שטרי הדיוטות. אז אם אנחנו מדברים על שלב אחד קודם, שמה יגיע לזה, על מה אנחנו מדברים? מגדיר הראש, מה זה הדברים האחרים? בואו נראה, תסתכלו ותגידו לי מה אתם חושבים. כל אגרות רשות, מה הכוונה? סתם דברים שכתובים בדף. סתם דברים שכתובים בדף, אומר הראש שזה בעצם הגזירה שאנחנו רואים פה בגמרא, כמו כמה אורחים הזמנת, הרי האורחים כבר נמצאים, אין פה שום חילול שבת שיכול להיווצר. כן, זה לא שטרי הדיוטות, כי זה לא דף החשבון, זה לא, אני יודע מה, הפירוט מהספק שהביא לך את כל האוכל לשבת. זה סתם, כמה, מי האורחים שהזמנת? איזה משפחות מגיעים? כדי לדעת מתי להתחיל בקידוש. בדיוק. לפי מה שאנחנו לומדים פה, כל ספר, כל דף נייר, כלול בגזירה הזאת. אסור להחזיק בשבת ספר עם כתב. נגיע. הגמרא אומרת בפירוש שזה שטרי הדיוטות, לא דברי תורה. כל מה שקשור לדברי תורה מותר להחזיק, כל מה שלא קשור לדברי תורה, לפחות בצד הזה של הנייר, תכף נגיע לצד שני לראה את היתרים, אבל בצד הזה של הנייר, כל דף שכתוב עליו כתב, ולא משנה מה תוכנו, כלול בגזירה הזאת. או שמה ימחוק, או משהו אחר, הבאי לא מסביר, שמה יקרא בשטרי הדיוטות. מהי ביניי ומה נפקמינה? נפקמינה מאוד פשוטה. נגיד שיש לך דף שאי אפשר למחוק. מה הגמרא, מה הדוגמה של הגמרא? אבן. אני יודע מה מצבה לו עלינו. אתה מצבה לא תוכל למחוק. אז לדעת רב ביבי אין בעיה לקרוא מצבה בשבת. לדעת הבאי כנראה שיש עדיין בעיה. כי אם אתה תקרא את המצבה, אולי תקרא את דף חשבון. תקרא את דף חשבון, שמה יכתוב. זה הסדר, לדעת הבאי. רב ביבי, טיפה יותר נורמלי, הוא אומר, שמה ימחוק, אז כנראה שרק דברים שנתונים למחיקה, או נתונים להערות שלך. אתה בדרך כלל לא מאיר הערות על מצבה. כלומר, בדרך כלל. אנשים לא נורמליים צופים על זה צווי קרס וכו', אבל אנשים נורמליים לא מאירים הערות על המצבה. אגב, הבן אדם הזה שנקבר פה הוא לא היה כזה צדיק. בדרך כלל הערות כאלו לא מגיעים למצבות. אז בעצם זה הנפקא מינה. אתה שואל שאלה מעולה, למה אנחנו עושים פה גזירה לגזירה, ואני לא רוצה לעסוק בזה הערב כי זה ייקח המון זמן, אבל זו שאלה מאוד קשה לגבי כל האיסור הזה. זה ממש גזירה לגזירה במובן הכי פשוט של המילה. אוקיי? יש כאלו שעונים שזה לא גזירה לגזירה, הכל כלול באותו גזירה מקורית, אבל זה קשה להבין, כי זה שלבים פה. יש שטרי אדיוטות ויש שם היקרא בשטרי אדיוטות, זה שלב שני. אז זה מאוד מאוד קשה, אבל הערב לא נתעסק בשאלה, זה שאלה קשה לגבי כל הסוגיה. דבר תורה לא כלול בגזירה הזאת. לא משנה. גם משניות כתובות על דף. גם משניות כתובות על דף. לא משנה, לא משנה. אם זה לא בגדר שטרי הדיוטות, שוב, אם זה לא בגדר שטרי הדיוטות, אלא שטרי דברי תורה, מותרים. למרות שהוא כתוב על דף, בדיוק. כלומר, הגזירה הזאת הוגבלה אך ורק לדברים שאינם דברי תורה. אוקיי, תכף נראה שאולי יש כאן עוד חתיכת היתר, שזה בין דברי תורה לבין שטרי הדיוטות, משהו באמצע. נגיע. מבחינתנו שטרי הדיוטות זה לקרוא בשבת רומן, וסליחה, שם היקרא בשטרי הדיוטות זה רומן, שטרי הדיוטות זה דף החשבון שלנו, מהבנק. אוקיי? זה הסדר עד עכשיו, מובן. הבאנו עד עכשיו שתי טעמים, רב ביבי אומר שם הימחוק, רבי אומר, גזירה אחרת לא מובן מה הבעיה של הבעיה. יש סוגיה אחרת בשבת, ורק נוסיף עוד טעם של רב. רב אומר שכל הטעם הזה לא קשור שמה ימחוק לשום דבר, זה תלוי אך ורק למה שאני קורא לפיתוח הסוציולוגי התורני של עם ישראל. באותו זמן בשבתות אנשים היו באים לבית המדרש, היה שיעור קבוע בבית המדרש בשבת, שיעור גדול, מפורסם. החכמים חששו שמה אם יתירו להם לקרוא כל מיני דברים, כולל עיתונים, הם לא יבואו לשיעור. כי מה לעשות, לפעמים העיתונים. יפה. כמו שאומרים, לא לחלק עלונים, שמה יקראו את זה תוך כדי דברי התורה או התפילה. אז אומר רב, שרק בזמן שבית המדרש היה בפעולה, אותו שיעור של שעתיים בשבת, רק אז יש את הגזירה הזאת. חוץ מזה, הגזירה הזאת לא קיימת. אז לדעת רב אין בעיה שמה ימחוק ואין בעיה שמה יקרא בשטרי הדיוטות, זה רק פטנט כדי שאנשים יגיעו לשיעור. אנחנו לא מקבלים את דעת רב, אנחנו מקבלים את דעת שמואל שאומר שאפילו שלא בזמן בית המדרש אין קורין, וכמו שאתם רואים את גד רבי נחמיה שם שאומר שאם היה לפחות הווה אמינא בגמרא שאפילו בכתבי הקודש אין קורין, דהיינו לא בקורין תורה ולא בנביאים אלא בכתובים לא קוראים בשבת, היה פעם הצעה כזאת, אז קל וחומר בשטרי הדיוטות. אז אם נסכם עד עכשיו רבותיי, בעצם נשארו שתי טעמים, שמה ימחוק או שמה יקרא בשטרי הדיוטות. אלו שני הטעמים. אני מבין היטב מה זה שמה ימחוק, אני עדיין לא מבין מה זה שמה יקרא בשטרי הדיוטות. כלומר, מזה שאני קורא עיתון, אני אגיע לדף החשבון שלי, הוא לא יודע לאן. כתובים. תורה, נביאים, כתובים. הגמרא שם עוסקת בגזירה פוטנציאלית, לא להתיר לאנשים לקרוא בכתובים בשבת, ואחד מההצעות היה שמה יקרא בשטרי הדיוטות. עד כדי כך. מה ספר תהילים? בין השאר. אבל זה לא יתקבל להלכה. מוריי ורבותיי, שני הטעמים שנשארו בראשונים זה שמה ימחוק, כמו שאתם רואים בצד ימין של הדף, הרמב״ם אומר שמה ימחוק, הראש אומר דבר אחר לגמרי. הראש אומר ולטי הלכתה כרב ביבי, והוא מסביר למה, לשטרי ידיוטות האסיר למקרה איבו, משום ממצוא חפציך ודבר דבר. מה זה האיסור של ממצוא חפציך ודבר דבר? שלא יהיה דיבורך בשבת כי דיבורך בכל, מזבין מזה הראש, על פי דעת הבעיה, שהטעם השני לאיסור הזה, זה לא שמה ימחוק, אלא שחומר הקריאה בשבת תהיה שונה מחומר הקריאה בחול. בחול אתה קורא רומן, קורא עיתון, הפוך לפחות אצלנו, אצלנו קוראים עיתון רק בשבת, אבל בחול אתה קורא דברים מסוימים, בשבת חומר הקריאה צריכה להיות שונה. כמו שדיבורך שונה, חומר הקריאה צריכה להיות שונה. יפה, שאלה טובה. אבל מכיוון שלא עלינו שלמה היה גזרה של שמה יקרא בשטרי ידיוטות, אז בעצם למרות שההצעה שלך היא יפה, בכל זאת נגזרה גזרה שכל חומר שכתוב על דף והוא לא בגדר דברי תורה, אסור לקרוא אותם בשבת, לפחות עד עכשיו. הראש אומר לגמרי, הרמב״ם קצת יותר מקביל אומר שמה ימחוק. עכשיו, מה הנפקא מינה? הנפקמינה שמביא התז במקור הבא זה באמת אגרות שלום. מה זה אגרות שלום? שטרי ידיוטות זה בגדר דברים כתובים בדף ואין להם שום משמעות. אין להם משמעות, סתם לקרוא כתבה מעניינת מבחינתנו. אוקיי? לא מוסיף לי שום דבר, לא משפיע עליי לגבי המפלגה שאני אבחר בשבילה עוד 4 שנים. אין לזה שום נפקמינה, זה סתם מעניין. זה כלול בגזירה. אבל מה עם אגרות שלום? מה זה אגרות של שאילת שלום? מכתב שהגיע בשבת, לא נתעסק הערב איך זה הגיע בשבת, הגיע מחוץ לתחום, מתוך התחום, הגיע ביום שישי, אתה פותח אותה בשבת. אוקיי? זה מכתב מחבר שלך, מה נשמע, איך הולך, איך בעבודה, אני יכול לעזור לך. מבחינתנו, הגיע אימייל יום שישי, לא היה זמן לקרוא את זה, התפסת את זה, זה עכשיו כתוב על דף, במדפסת, מוכן לקריאה. לדעת הרמב״ם, יש כאן סיכוי שתמחוק? לא, מה פתאום, זה לא המכתב שלי.
שאני אכתוב תשובה.
לכתוב תשובה, אבל במחשב, לא לכתוב תשובה בדף. אתה תכתוב תשובה מצד שני של אותו דף? לא, עד כדי כך. אומר הרמב״ם, אם אין סיכוי שתמחוק, אלא רק תקרא את המכתב היפה הזה, מכתב יפה שמישהו נתן לך מה נשמע איך הולך, אין בעיה לקרוא את זה בשבת, כך אומר התז, אבל לדעת הראש, שזה איסור יותר גלובלי של ממצוא חפציך ודבר דבר, כל דבר שכתוב על דף ולא משנה מה, ברגע שהוא לא בגדר דברי תורה, אלא בגדר משהו אחר, אסור לקרוא אותה בשבת, זה כלול בממצוא חפציך ודבר דבר. אגב, לפני שאתה אומר, השולחן ערוך מחמיר בזה ואומר שאסור לקרוא את אגרות של שאילת שלום בשבת. תכף נגיע לדעת השולחן ערוך, אולי כבר עכשיו לפני ששומו שואל. פסק השולחן ערוך בעניין הזה הוא לא עקבי. מצד אחד הוא מביא את הטעם, בעצם הוא מביא את הטעם של הרמב״ם, כי הוא אומר שאם באמת דבר מה כתוב בכותל למעלה מותר לקרוא. למה אם זה כתוב בכותל למעלה מותר לקרוא? כי אין סיכוי שאני אמחוק. מה, אני אביא סולם כדי למחוק את זה? זה בלתי אפשרי. אז ממילא מותר. אז כנראה שהוא פוסק כמו הרמב״ם. מצד שני, השולחן ערוך גם כן אומר שאסור לקרוא אגרות של שאילות שלום בשבת, כמו שאתם רואים במקור הבא. אז זה מעניין. פסק השולחן ערוך בעניין הזה הוא לא עקבי. הוא מחמיר מצד אחד לגבי אגרות שלום. מצד שני, הוא אומר, אם זה כתוב למעלה בכותל, אין בעיה. שלום. אני מבין את החילוק שאתה מציע, שבעצם אם זה לא דף שלך, אז בעצם אתה יותר קורא, יותר מקבל מאשר נותן. כן. אז מבחינה זו, אולי כתבה שלא קשורה אליי, סתם דבר מעניין שמישהו המציא, יש פחות סיכוי שאני אעיר עליו. זה יכול להיות, ולדעת רב ביבי יש הרבה מקום לחשוב על זה. לדעת הבאי, לעומת זאת, שזה יותר קשור לשם היקרא בשטרי אדיוטות, אז לא משנה מי כתב את זה, בסופו של דבר, יש סיכוי, זה גזרה שנגזרה, שמה תגיע לדף החשבון, שכן שקשור אליך, ואז שמה תמחק. אז באמת השולחן ערוך כן מחמיר בעצם כדעת אביי, אז מבחינתנו אנחנו צריכים להניח שבאמת דעת אביי התקבל. זה לא כל כך קשור לשם הימחוק, חוץ מאותו היתר של השולחן ערוך שזה כתוב בכותל למעלה, אלא זה יותר קשור לדבר גלובלי יותר, שהחומר קריאה בשבת צריכה להיות שונה או מיוחדת מבחינתנו מאשר חומר הקריאה בחול. אוקיי? בסדר רבותיי, אז אנחנו סיכמנו. מה? אז אני דייקתי, לא אמרתי שונה, אמרתי מיוחד. שונה בבחינת כל יהודי, אני בדרך כלל, אני יודע, יש יהודים טובים שכל יום קוראים עיתון עם ארוחת בוקר. אז כאן צריך להניח שא', יש לך מזמן בבוקר לאכול ארוחת בוקר. זו הנחה שצריך להוכיח אותה ניצן. והנחה שנייה, זה שיש לך זמן בתוך ארוחת בוקר לקרוא עיתון. אז אני מעריך שרוב עם ישראל שרוצה לקרוא עיתון בניחותה, זה רק יהיה בשבת, שאז מבחינתנו במרכאות יש זמן. לכן לא אמרתי שונה, אמרתי מיוחד. דהיינו, פסקנו להלכה שחומר הקריאה בשבת צריכה להיות מיוחדת. לא דווקא שונה מיום חול, אלא מיוחדת. לא כל דבר מדברים עליו בשבת, ולא כל דבר קוראים בשבת. יפה, שאלה טובה. באמת השולחן ערוך מביא דעה שאם אתה לומד כל השבוע לא צריך ללמוד בשבת. זה הזמן לישון. כן. אם אתה לא לומד כל השבוע זה הזמן ללמוד. מוריי ורבותיי, אם הסיכמנו עד עכשיו, יש לנו גזירה שמה יקרא בשטרי הדיוטות, ולכן כל דבר שכתוב הגדף מבחינתנו אסור לקרוא אותה בשבת, אלא אם כן זה דברי תורה. החשש הוא שמה תגיע לדף החשבון לדברים שכן טוענים כתיבה, ברגע שתגיע לזה אזי תגיע לשמה ימחוק, שמה יכתוב או לא יודע מה. בכל אופן, כך נפסקה ההלכה. הגדרנו גם מה זה שטרי אדיוטות ממש ומה זה שמה יקרא בשטרי אדיוטות, ועכשיו בוא נגיע לקטע היותר חשוב של השיעור. תעבקו את הדף, זה בעצם מה לא כלול בגזירה הזאת. אני הבאתי פה ארבע היתרים שמופיעים בשולחן ערוך, מי שרוצה לראות את זה בפנים בבית בשבוע הזה, אז השיעור בדרך כלל זה ביום רביעי, אז ביום רביעי אין שיעור, אז יש לכם זמן פנוי. אז אם אתם רוצים, זה סימן שין זין, או בשבת, סימן שין זין, אתם יכולים לראות את כל פרטי הפרטים. ניסיתי פה לחלק את זה לארבע היתרים, כדי לעשות את זה קצת יותר ברור. ההיתר הראשון, שמביא התוספות על הגמרא, זה מה שנקרא מסמכים שיכול להיות מהם השלכות. לדוגמה, הגיע בשבת וביום שישי ככה דקה לפני שבת מעטפה עם תוצאות הבדיקה במעבדה שעשית השבוע. יש איזה השלכות? שוב, זה לא סתם להעביר את הזמן בשבת, זה לא סתם מעניין, יכול להיות לזה השלכות רפואיות ישירות עליך. אפילו, סתם אני מציע, מה תאכל בשבת? נגיד שזה תוצאות של בדיקת דם של קולסטרול. מסתבר שהקולסטרול במצב בכי רע, דהיינו גבוה. נו, יש לזה נפקמינה לשבת? כמה בשר תאכל אם בכלל? כמה עוף תאכל אם בכלל? אולי יותר דגים. אבל בואו נעבור הלאה לדברים אחרים. בואו ננסה מהתוספות הזה שבא ואומר, כמו שאתם רואים, שיש אגרות שפעמים יש בהן פיקוח נפש או צורך גדול אפילו. מה זה צורך גדול מבחינתנו? נגיד שבן אדם כל ארבע שנים קובע את גורלו של ההנהגה של עם ישראל בבחירות. איך הוא קובע איזה מפלגה הוא בוחר? אז הוא לא מבדל מגמי לידה וכך הוא יימשך. הוא חושב על זה. הוא באמת חושב מחדש כל ארבע שנים, או אם נהיה קצת יותר ריאליים, כל שנתיים וחצי. מי הוא מביא? אז העיתונים משפיעים, המדיה משפיעה. הוא קורא עיתון כדי באמת לדעת מה קורה, והוא רוצה להשפיע בקול שלו, או רוצה להשפיע מעבר לזה. הוא קורא כתבה בשבת, זה מדבר אליו, הוא מיד ביום ראשון מקים ארגון שמטפל בזה. עכשיו, למרות שאתה נשמע אולי מצחיק או נאיבי, אני מכיר לפחות שני אנשים, לא אזכיר את שמם, שתוצאה מכך שבשבת הם קראו איזה כתבה, הם הקימו ארגון שקיים עד היום הזה. אז זה לא דווקא רחוק כל כך מהמציאות כמו שאנחנו חושבים.
זה צד היתר?
מה?
זה צד היתר?
כן. אומר התוספות ששטרי הדיוטות זה רק בגדר דברים שאין להם שום משמעות, זה סתם להעביר את הזמן. אבל אם יש לזה השלכות ישירות לחיים שלך או לחיים של עם ישראל בכלל, אז מותר לקרוא אותם בשבת. אני אגיד לכם אולי בכובע השני שלי, כמכשיר רבנים. אני בדרך כלל מדריך את הרבנים שאני מכשיר, שהם אומרים דרשה בשבת, שזה יהיה קשור למשהו שהופיע באותו שבוע בטלוויזיה. אין זה משהו יותר טוב להגיד, משהו שהופיע אותו שבוע בחדשות. אז איך הם ידעו? הם רבנים עסוקים, צריכים לקחת עיתון, אחד בלילה או חמש בבוקר, לקרוא אותה, לראות דבר מעניין, ומזה בונים דרשה על פרשת נוח או מה שזה לא יהיה. אוקיי? אז יש לזה השלכות, לא רק לשבת, בכלל. התוספות לא מגביל השלכות דווקא לשבת, כמו המקרה של הקולסטרול. בכלל, השולחן ערוך פוסק כמו התוספות, לקרות באיגרת השלוחה לו. אם אינו יודע מה כתוב בה, מותר, אלא הוא אומר לא יקרא בפיו אלא יעיין בה. כן, לא יגיד את מה שכתוב, מדבר דבר, אלא יעיין בה. כמו שאומרים לקרוא בלי להזיז את השפתיים. אז ההיתר הזה יתקבל על ידי השולחן ערוך להלכה, אם יש דבר מה שאתה חושב, וכאן בוא לא נהיה מזויפים, אתה באמת חושב או חושבת שאכן יש לזה השלכות לחיים שלך, לחשיבה שלך, לילדים שלך, אז בוודאי מותר לקרוא אותם בשבת, אם זה כתבה על חינוך ילדים, אם זה כתבה, כל מיני דברים שאתם יכולים לחשוב עליהם שיכולים להיות השלכות לחיים שלך, לא רק דברי תורה. אוקיי? אז זה מותר לקרוא בשבת. אז אם כבר ניקח את העיתון, אתה לוקח את העיתון בשבת, מדבדף, קורא, סתם כתבה פה, לא קורא. יש כתבה על חינוך ילדים, יש כתבה, אני יודע מה, כל מיני דברים שיכול להיות להם השלכות, מותר לקרוא אותם בשבת. מה אסור לקרוא באותו עיתון בשבת? א', הפרסומות. הפרסומות זה לדעתי ממש שטרי הדיוטות. השלכות שאסורות בשבת. כלומר, זה ממש הגזרה. זה ממש הגזרה. לקרוא דברים שקשורים למבצעים, שקשורים לכל מיני דברים, זה ממש אסור לקרוא בשבת. לא, לא. פרסומות שכתוב עליו, הקיע, כתוב עליו זה, אתה יודע בדיוק שזה לא מתאים לשבת, אין לזה השלכות.
בעיניים עם כתבה, עיניים משתתות
ורואות. אתה לא קורא, אתה מעיין, אלא אתה מרפרף וכו'. הכי טוב זה לא לקרוא עיתון, אז גמרת. אבל אני אומר, בהנחה שאתה קורא עיתון, אז כל מה שקשור לפרסומות, למבצעים, אי אפשר לקרוא. לדוגמה, ניקח את העיתון שמחולק בשכונה שלנו חינם. לא נזכיר את שמה, אנחנו מוקלטים. אבל יש עיתון שמחולק בשכונה שלנו חינם. אם תסתכלו בעיתון בפורמט החדש, מה יש בהתחלה? כל הפרסומות כאן. כל הדפים האלו אסור לקרוא בשבת, זה ממש שטרי עיתונות. אוקיי? אם אני רוצה פעם להיכנס בעיתון הזה, אני אקרא, אני אכתוב מכתב לרב שכותב שם כל שבוע, אני אשאל אותו אם מותר לקרוא את העיתון הזה בשבת. אשמח לשמוע איך הוא עונה. הוא בטח לא יענה שם בכתב בשאלות ותשובות, הוא בטח יענה לי פרטי. אבל רבותיי, אם אני לא רוצה להיכנס פה, כל הדברים לא. אחרי זה יש את החדשות. עכשיו, חדשות. כל אחד צריך באמת לדעת על עצמו, האם יש איזה השלכות או שזה סתם ידיעה כללית. אם זה סתם ידיעה כללית, מה קורה? זה לא מתאים לשבת, זה מתאים ליום שישי, מוצאי שבת, מתי שאתם רוצים. אבל אם יש לזה השלכות ממש, לשבת, לדברי תורה, לכל מיני דברים, יש מקום להתיר. אני משתמש בזה בזהירות, כי אני באמת לא יודע כמה אנשים באמת מושפעים עד כדי כך ממה שכתוב בעיתון, למרות שאני לא רוצה לפסול את זה מצד שני. ודאי, מה זאת אומרת? כל מה שקשור לדברים שאסורים לעשות בשבת, כמו קניית אוכל ואירוח בחדרי מלון ולא יודע מה, או אני יודע מה, קניית כרטיס למופע של ההוא, זה ממש אסור לקרוא בשבת. זה שטרי הדיוטות, זה אפילו לא שם יקרא בשטרי הדיוטות, זה שטרי הדיוטות. זה כמו דף חשבון מבחינתנו. דברים שמותר לעשות בשבת, סתם רומן וכולי, אז זה שם יקרא בשטרי הדיוטות. אבל מבצעים וזה אני לא רואה שום יותר.
אם למשל יש הרבה פעמים פרסומות למשהו לחיות בחול המועד,
אז חול המועד זה דברים שאתה לא יכול לעשות בשבת או ביום טוב. כלומר, אתה לא יכול לקחת המכונית וללכת לטיול בשבת או ביום טוב. לא, אז לעיין, ככה לרפרף, אתה יודע מיד אם יש פרסומת גדולה, לדלג עליו. עכשיו, כתבות, כל אחד צריך באמת לחשוב לעצמו. אני אישית לא יכול לבוא הערב ולהגיד, אסור לקרוא עיתון בשבת. כי יכול להיות שיש לזה השלכות. לפוליטיקאי, ודאי. אפילו בשבת, אם פוליטיקאי מעביר הרצאה בשבת בין מנחה לערבית, על איזושהי נושא, אמרו לו, לא פוליטי. אבל להגיד במדינת ישראל לפוליטיקאי לא פוליטי, ושהוא יעמוד בזה, זה כבר יבוא ביאת המשיח לפני שהוא יעמוד בזה. ההוצאה במנחה לערבית פוליטיקאי יקרא עיתון, כי זה ממש תלוי בו, וזה באמת חשוב. או סתם בן אדם שיודע שהעיתון משפיע עליו, משפיע על החשיבה שלו. מצד שני, סתם להעביר את הזמן, אני לא רואה יותר. אבל מהצד השני, אם אתה קורא עיתון כי אתה באמת מתעניין במשהו מסוים, אז יש כתבות מסוימות של עניות העתים, מותר לקרוא אותן בשבת. אם יש את ה, כמו שאמרתי, לדוגמה, אם יש את אותה פינה על חינוך ילדים, אותה פינה על זוגיות, הדברים האלו, א', יכולים להשפיע על השבת הזאת ממש, ומצד שני יכולים להשפיע הלאה. לדוגמה, פעם היה עיתון של איך לא לאכול יותר מדי בשבת כדי שלא תהיה חולה ביום ראשון. בדרך כלל מישהו אוכל יותר בשבת מאשר יותר. היה לזה השלכות ישירות לאותו שבת, זה ממש. הוא לוקח את כל האוכל, כן. אוקיי, אז זה ההיתר הראשון. היתר השני, רבותיי, זה דברים שכתובים בעברית. התוספות, באותו תוספות, אומרים שאותם מלחמות, הוא מדבר על כל מיני ספרים שהיו בימי הביניים, מבחינתנו רומן וכולי, אותם מלחמות הכתובים בלעז, לא כתובים בעברית, נראה לרבנו יונה, יהודה דאסר לעיין בו, כי באמת זה סתם להעביר את הזמן. אז אני יודע מה, רומן אסור לעיין בו בשבת, סתם לקרוא רומן, אוקיי. אבל התוספות דווקא דיבר על אותם מלחמות שכתובים בלעז. מזה דייק הרמה שהאיסור, שכל מה שאמרנו עד עכשיו, מוגבל אך ורק ללעז, לא לעברית. אם זה כתוב בלשון הקודש, אז מותר לקרוא. כי התוספות דווקא דיבר על אותם ספרים שכתובים בלעז. המגן אברהם מסביר את דעת הרמה ואומר, עזוב את הדיוק מהתוספות, לשון הקודש יש פה קדושה. כל השיעור הזה מדבר על שטרי הדיוטות, אבל לשון הקודש, עצם העובדה שזה כתוב בעברית, יש בזה קדושה. יפה. אז בעצם הוא אומר, מגן אברהם באמת אומר, לא רק בגלל הדיוק בתוספות, אולי זה סתם לא דיוק, לשון הקודש יש לזה קדושה. אגב, אני יכול להעביר שיעור שלם על איך הדעה הזאת נכונה להלכה. רק לשם דוגמה, פירוש המשניות לרמב״ם על מסכת אבות אומרת, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. מה שתי הדוגמאות שמביא הרמב״ם למצווה קלה? מצווה קלה, שמחת יום טוב, כי לאכול בשר ולשתות יין זה לא בדיוק קשה, וללמוד או לדעת עברית. אז הרמב״ם מגדיר בפירוש המשניות שידיעת השפה העברית זה מצווה. מה? קלה. מצווה קלה. לדעת עברית זה מצווה קלה. אבל יש עוד כמה מקורות. כתוב לגבי הקהל שהמלך היה קורא בעברית, אז אומר הרמב״ם, לכן צריך לדעת עברית כדי להבין מה שהמלך קורא בתורה. מורי ורבותיי, לפי זה אין ספק שלדעת הרמה, אם זה כתוב בלשון הקודש, מותר לקרוא אותה בשבת, לא משנה מה תוכנו. אם זה דברי תורה, אם זה סתם, אם זה רומן, מותר לקרוא את זה בשבת, אם זה כתוב בעברית. אז הנה יוצאים מהרמה הזאת, והנה אומרים, כל עיתון בארץ שכתוב בעברית, נוציא את ה-Jerusalem Post, מותר לקרוא בשבת. אוקיי. אבל, א', לא כולם מסכימים לרמה. אתם רואים מצד שמאל של הדף, שהרבה אנשים לא הסכימו, והתוס באמת אומר, איזה מין דיוק זה? התוספות חי בימי הביניים, והוא דיבר על אותם ספרים שהיו אז, איפה שהוא חי, הוא חי בצרפת, ואלו הספרים שלו. הוא לא דיבר על איזושהי הגבלה לאיסור, הוא דיבר אותם מלחמות הכתובים בלעז. הוא דיבר כמה ספרים היו בימי הביניים, הרי זה ימי הביניים, אז כשמם כן הם, אין הרבה יצירה ספרותית, חוץ מפולמוסים דתיים. אז בעצם הוא דיבר על אותם ספרים, זה לא באמת שהוא התכוון דווקא בלעז. אז התז מביא את הבח שחולק עליו נחרצות. המשנה ברורה מוסיף שגם הגר"א חלק. אז א', הרבה מאוד חולקים על ההיתר הזה. אתם יכולים לראות את הרשימה מצד שמאל. דבר שני, אנחנו נצטרך להניח שהעברית שאני מדבר הערב נקרא לשון הקודש. במילים אחרות, אם אני אגיד מילה כמו סובייקטיבי ואובייקטיבי וכל מיני דברים, מילים אחרות שאנחנו משתמשים בהם מדי יום ביומו, אני צריך להניח שזה נקרא לשון הקודש. זה ההנחה שהערב לא נוכל להתעסק בה, אבל זה ההנחה שצריך להוכיח אותה. אז לגבי ההיתר השני הזה של לשון הקודש, א', הרמ"א כן אומר את זה ואי אפשר לזלזל, יש קדושה ללשון הקודש ולא משנה מה תוכנו. העובדה שכתוב הפוליטיקאי X נכנס לכלא בגלל שוחד, לדעת המגן אברהם, לדעת הרמ"א, יש קדושה בעצם האותיות, כי זה האותיות שאנחנו משתמשים בהן בתורה. זה האותיות שלדעת רש"י על התורה הקדוש ברוך הוא השתמש בהם כדי לברוא את העולם. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחידים, מפרשת השבוע שקראנו אתמול, מסביר רש"י איזה שפה דיברו, לשון הקודש. יפה. בכלל כל השיעור הזה אתם כבר רואים אין הרבה מה לקרוא בשירותים בשבת, כי ממה נפשו, אם זה דברי תורה זה לא נכנס לשם, אם זה לא דברי תורה אסור לקרוא אותם בשבת, אז לא נשאר הרבה. תכף נראה שני דברים שאולי נשארו, אבל אין הרבה מה לקרוא, זה באמת מעניין. אבל מורי ורבותיי, א', היתר הזה יש הרבה שחולקים עליו, וב', אנחנו צריכים להניח שהעיתונים שלנו, כל המייל שלנו היום במדינת ישראל זה בגדר לשון הקודש. אוקיי, היתר שלישי, אחד לפני האחרון, זה מה שנקרא עיון ללא קריאה. הראש מביא מחלוקת ואי אפשר לפסוק בזה. אם אתה סתם קורא בלי להזיז את השפתיים, האם זה נקרא קריאה או האם זה כלול בגזרה? בעצם הדרך שכולנו קוראים היום, אם אתה קורא דף אתה בדרך כלל לא מזיז את השפתיים. אז יש מי שאומר שאם זה המצב אתה יכול לקרוא כל דבר בשבת, מרומן דרך עיתון ודרך כל דבר, אין בעיה. עכשיו, גם פרסומות. אני רק אעיר על ההיתר הזה שההיתר הזה לא הגיע לשולחן ערוך. כלומר, השולחן ערוך בכלל לא מזכיר את זה, לא בתור איזה יש מי שאומרים, שום דבר. זה לא הגיע לשולחן ערוך ההיתר הזה של מה שנקרא קריאה בעיניים ולא בשפתיים. אבל הראש מביא את זה, זה נמצא בספרים הקדושים. מי שבאמת קשה לו בשבת ואין לו מה לקרוא, אז אין ספק שיש את ההיתר הזה על הספרים. אני רק מזהיר, זה לא נמצא בשולחן ערוך, בפוסקים זה לא הגיע, לרמה הזאת זה לא הגיע, זה נשאר בראש, בראשונים זה לא הגיע הלאה. ההיתר הרביעי, אני רוצה להתמקד עליו הכי הרבה, כי לעניות דעתי זה הכי שמיש, וזה בעצם לא ספרים שסתם נועדים להעביר את הזמן בשבת, ולא מדובר על עיתונים, אלא מה שנקרא בלשון הראשונים ספרי חוכמות. מה זה ספרי חוכמות? ביולוגיה, מדע בכלל, פיזיקה. ספרי רפואה, תשמור על תזונה נכונה, דברים שהם בגדר ספרי חוכמות. זה לא בזבוז זמן, זה לא סתם להעביר את הזמן, יש לזה לא רק השלכות כמו ביתר הראשון, זה, יש בזה חוכמה, זה חלק ממה שנקרא אמר רבו מעשיך השם. זה מביא אותך להכרה בעולם הנפלא באנו חיים, זה מביא אותך להכרה איזה עולם הקדוש ברוך הוא ברא, מספרי מדע שהזכרת שלמה, דרך דברים אחרים. יכול להיות. אני רק אעיר לגבי היתר הזה, שאם אתה לא נמצא, אתה לא בגדר של רונן שמתעניין במתמטיקה, ברוב המקרים מתמטיקה זה לא בגלל שאתה מתעניין בזה, או שיש בזה חוכמה, אלא אם אתה רוצה לעסוק במתמטיקה בשבת, זה למה? כי זה למבחן. אני לא רואה הרבה יותר בזה, כי זה ממש הכנה מקודש לחול. אבל אם אתה מתעניין במתמטיקה לדוגמה, מתעניין מאוד, היה לי פעם בקהילתי לשעבר אדם שהיה פרופסור למתמטיקה ואהב את מתמטיקה, הוא כתב כתבה והוא על פי זה קיבל המון כסף על הרצאות, על הקשר בין מתמטיקה לשירים של הביטלס. הוא עשה מזה המון, הוא התעניין במקצוע, זה היה בשבילו התעניינות בלתי רגילה, זה היה כל החיים שלו. לא רק בגלל שהוא פרופסור למתמטיקה והוא מחפש כל הזמן משהו אחר, הוא מאוד התעניין בזה. והוא שאל אותי אם אני יכול לקרוא ספרי מתמטיקה שלא קשורים להרצאות שלי. הרצאות שלי אני חוזר עליהם כל שנה, ככה הוא אמר. לא, סתם התעניינות. בעניין הזה יש מחלוקת בין הרמב״ם לרשב"א. אז אם הייתי אומר לכם, יש מחלוקת בין הרמב״ם לרשב"א, האם מותר לקרוא ספרי מדע ושבת? את מי הייתם מנחשים אומר שלא? הרשב"א. מי אומר שכן? הרב דוקטור רמב״ם. אז מעניין, בדיוק הפוך. סתם, בדיוק הפוך. פירוש המשניות לרמב״ם אומר שכל ספר חוץ מספרי דברי תורה אסורים בשבת, ואומר בפירוש, אפילו היו בו דברי חוכמה ומדע. והרשב"א דווקא מתיר. לא רק שהרשב"א מתיר, יש לו תשובה מפורשת שהוא אומר שזה לא כלול בכלל בגזירה הזאת של שטרי אתיוטות. אז אם יש ספר שיש פה חוכמה ממדע והלאה, מותר לדעת הרשב"א לקרוא את זה בשבת. מסביר ערוך השולחן דבר מאוד יפה פה, וזה רציתי לסיים. מהי אופי הדין? אז יאו, קיבלנו על עצמנו שטרי אתיוטות, שם היקרא, אוקיי, לא קוראים. אז איך אמור להיראות השבת שלנו? לדעת הרמב״ם, אך ורק דברי תורה. כל השבת מוקדשת ללימוד תורה. יש ירושלמי מפורש שאומר שצריך כל השבת לא ניתן אלא לשני דברים, אכילה ושתייה. לא, אכילה ושתייה וללמוד תורה. ציטטת את הירושלמי פה, זה מובא בערוך השולחן. אז בעצם אין ספק שלדעת הרמב״ם, מהגזירה הזאת אנחנו אמורים ליצור לעצמנו שבת שמלאה וקדושה ורבויה אך ורק בשלוש סעודות ודברי תורה. זהו. פעם רשב"א ואומר, מותר לקרוא בספרי חוכמות. במילים אחרות, אולי לרשב"א, מה בעצם הצוויון של השבת? זמן, שאתה לא עוסק פה במלאכה כמובן, מקיים את המצוות עשה של שבת, מדאורייתא מדרבנן, אבל אתה לא מבזבז בו את הזמן סתם. אתה מנצל את הזמן אולי לדברים שאין לך את הזמן לעסוק בהם במשך השבוע. לדוגמה, למי יש זמן, אם אנחנו עסוקים בפרנסה, לקרוא ספר על תזונה נכונה? אנחנו בקושי יכולים להכניס את ארוחת בוקר בבוקר, ארוחת ערב עם הילדים צועקים זה מה זה קשה, ארוחת צהריים מן דחר שמה, אלא אם כן יש לך מקום עבודה נחמד שנותן לך 45 דקות ככה בנויות בתוך המערכת לארוחת צהריים. לי אין את הלוקסוס הזה לדוגמה. אז מוריי ורבותיי, אנחנו יש לנו זמן לקרוא על תזונה נכונה במשך השבוע, בשבת יש לך זמן לעסוק בחוכמה ודברים אחרים. אבל אומר הרשב"א, כנראה שבשבת אל תבזבז את הזמן, אל סתם תעביר את הזמן. לכן אין ספק שלדעת הרשב"א לקרוא עיתון, כי אתה מתעניין מאוד בעיתון, או בגלל שיש בזה חוכמה, וזה עוד תצטרכו להוכיח לי אם יש עיתון שיש בזה ממש דברי חוכמה, אבל יש כתבות לפעמים, או דברים שהם סתם דברי חוכמה בבחינת מה רבו מעשיך השם, להרחיב את עבודת השם שלנו יותר מהדף יומי בלימוד תורה לדברים אחרים, לזה יש זמן בשבת. ולכן הרשב"א אומר שמותר בשבת לקרוא ספרי חוכמה. השולחן ערוך בעניין הזה לא פוסק, הוא מביא את שתי הדעות. הוא אומר, אסור ללמוד בשבת ויום טוב זולת בדברי תורה, ואפילו בספרי חוכמות אסור, ויש מי שמתיר, ואז הוא אומר, על פי ספרתו, מותר להביט באיזשהו כלי, כנראה שזה מיקרוסקופ. אני לא יודע מה זה הכלי הזה, מי שיכול להגיד לי בתחתית הדף, מה זה איצט רע לוב, המשנה ברורה מאיר זה כלי לראות את הכוכבים, אז כנראה שזה מיקרוסקופ או טלסקופ. אוקיי, תסביר. אוקיי, למה זה נורד? לראות את הכוכבים?
זה קשור לכוכבים, לבדוק הזמנים.
מעניין. אוקיי, אז בעצם לעסוק בחוכמה, גם אם זה לא המקצוע שלך, סתם לעסוק במה רבו מעשיך השם ושבת, אומר הרשב"א זה מותר, ולעניות דעתי אני חושב שזה הדרך שצריך להלך בה, כי כבר הערב הגבלנו את כמות הקריאה ושבת לכל מיני דברים. אז א', אני חושב שזה נכון, וב', סתם תחשבו על החיים שלנו, יש לנו כל כך הרבה היום מה לעשות מדי יום ביומו, שאין זמן באמת לעסוק בקצת חשיבה מה אנחנו עושים, מה אנחנו אוכלים, האם אנחנו מתאמנים מספיק וכו'. זה הזמן לעשות את זה. אני מכיר מישהו באפרת שהתחיל ללכת כל ערב 20 דקות. יכולים לראות אותו ככה סביב השכונה. איך הוא הגיע למנהג היפה הזה? הוא קרא בשבת בעיתון, בטח הוא קרא דברים שעשו לקרוא, אבל הוא קרא כתבה על כך ש-20 דקות הליכה ביום מורידות מאוד את הסבירות להתקף לב. במשך השבוע יכל להגיע לזה? עכשיו א', זה קשור להיתר הראשון, זה קשור לפיקוח נפש, אבל עזוב את הפיקוח נפש. זה מוריד רק את הסבירות. יכול להיות שהוא עדיין יקבל התקף לב לא עלינו, אבל זה מוריד את הסבירות. הרי יש לזה סתם חוכמה, שאדם יודע שאם הלב שלו פועם מדי יום 20 דקות, זה עוזר גופנית. איך הוא יגיע לידיעה הזאת? במשך השבוע אין זמן לזה. רק בשבת עולה על הדעת שיהיה זמן לזה. אז אם נסכם את השיעור הערב, הייתי אומר כך. אסור בשבת לקרוא דברים סתם. למרות שחשבנו, וגם אני חשבתי להרבה מאוד שנים, שמותר בשבת לקרוא כל דבר, וכל אתה לא מחלל שבת, אתה בסדר. יש גזירה מפורשת, מהגמרה דרך הראשונים והשולחן ערוך, שאסור לקרוא סתם דברים שכתובים על דף נייר, אם הם לא דברי תורה. זה קשור למצוא חפציך ודבר דבר, וממילא אסור לקרוא סתם דברים. אם תסתכלו בשולחן ערוך במקור הראשון, תראו שהוא אפילו אומר, אסור לקרוא את הכתובית שנמצאת מתחת לפסל בשבת. אני יודע מה, בוא ניקח את גוש עציון. נביא לי איזה מקום ידוע. עץ האלון. אתה הולך לעץ האלון, כתוב שם זה העץ אשר ראו אותה מרחוק עד שנת 67 שבה כבשנו מחדש את גוש עציון. את זה אומר השולחן ערוך אסור לקרוא בשבת. למה? שמה יקרא בשטרי עדיותו, שמה תגיע לדף חשבון, למבצעים, לכל מיני דברים שאסור לעשות אותם בשבת, או אסור לחשוב עליהם, אסור לעסוק בהם בשבת. ככה נפסק. עכשיו, ראינו ארבע היתרים, אחד מהם זה דברים שיכול להיות להם מהשלכות, לא סתם רומן, אלא דברים שיכול להיות להם מהשלכות, ויכול להיות שבעיתון יהיה השלכות מכתבה מסוימת. והבאנו כמה דוגמאות, אבל לא כל דבר בעיתון אפשר לקרוא בשבת. עכשיו, אם יש עיתון שכל כולה הוא בזבוז זמן, כלומר אין בזה שום כתבה חכמה, אין בזה שום דבר, שום השלכות אליך או למשפחה, אז ממילא תוסיפו על זה עוד דבר. אם אין לזה שום משמעות בשבת, עזוב ביטול תורה. עזוב ביטול תורה שנייה. אם לדבר מה אין שום שייכות לאותו שבת, אתה לא יכול להשתמש בה בשבת, אז זה מוקצה. כל דבר שאין לה שום שימוש בשבת זה מוקצה. אז אם יש עיתון שהוא כל כולה סתם רכילות, שפיכות דמים, עבודה, אז אין לזה שום השלכות. ושוב, אתם יכולים אולי להכיר את עולם העיתונות, אבל אם יש איזושהי תוספת לעיתון שאין לזה שום משמעות, אז זה מוקצה בשבת. אוקיי? אסור גם להזיז אותה בשבת. אבל זה בעיה קטנה, כי אני מאמין שבכל עיתון תמצא משהו אולי, שיש לזה השלכות בשבת. זה ההיתר הראשון. היתר שני זה לשון הקודש, והערנו את מה שהערנו על ההיתר הזה. ההיתר השלישי זה כמובן, אם אתה קורא בלי להוציא מהפה, שכמו שאמרתי זה לא הגיע לשולחן ערוך, אבל זה נמצא בספרים. וההיתר הרביעי והחשוב ביותר זה ספרי חוכמות. הרמב״ם אומר לא, תעסוק כל השבת בדברי תורה. הרשב"א מתיר, והשולחן ערוך מביא את שתי הדעות, ומזה הסקנו שיכול להיות שהמטרה של כל הגזירה הזאת זה לא שמה ימחוק, זה לא יתקבל להלכה שלמה, אלא שתעשה יום שבה תעסוק בדברים שלא יכולת לעסוק בהם בימי חול, אבל אל תבזבז את הזמן. תשתמש בזמן. תשתמש בזמן לדברים שאתה לא יכול לעסוק בהם בימי חול, ובכל זאת אל תעסוק בשטויות. אולי זה המסקנה של השיעור הזה.